עכשיו זה שלוש כאילו.
טוב, צהריים טובים. אנחנו נעשה היום הפסקה, כמו הפוגה ברצף הרגיל של השיעורים, משלוש סיבות. א', תכננתי לעשות, להעביר היום את השיעור שרציתי שאיתן יהיה שותף אליו, והוא גם יכול לראות. וב', תמיד טוב לעשות הפסקות. וג', אתמול היה האורסייט של הרבה מרוטנברג, ובמהלך השנה האחרונה גיליתי שאני צאצא שלו, ישיר. טוב, את גילו שאנחנו קשורים לעבד אדמור מגור, סבתא של דור חמישי. מעליי היא הייתה אחות של השפת אמת ונכדה של הרי מגור. הרי מגור כידוע, שם המשפחה שלו היה...
אלתר.
אבל בעצם שם המשפחה המקורי שלו היה... שם המקורי שלו היה רוטנברג. שינה אותו בגלל השלטונו, בגלל זה, אבל בעצם אנחנו מסתבר שאנחנו צאצאים של המהר"ן. אז הסתבר שאני גם קרוב של הרב נועם, גם בית שבח שאני צאצאי של המהר"ן. אז זהו, זה אתמול היה הרצאות שלו, ואמרתי לעצמי שזאת הזדמנות להיפגש קצת עם היהודי ועם כמה דברים משמעותיים. כמה דברים על המהר"ן מרוטנברג, אני קורא מתוך אורבך בעלי התוספות, חלק שני, רק נקרא ככה את השורות היפות שלו. הוא כותב כך: קורותיה של יהדות אשכנז במחצית השנייה של המאה ה-13 אינן נבדלות לטובה מאלו של הצרפתים. רושמי הזיכרונות עסקו ברשימת שמותיהם של צדיקים שנתייסרו בייסורים קשים ושל הרוגים שטבחו עצמם ואחר טביחתם נחטטו באופנים. והפרעות של שנת 1298 הביאו איתן ארץ וחורבן לקהילות הגדולות וליישובים. אבל דווקא בימי מצוקה אלה זכתה יהדות אשכנז באישיותו של רב מאיר מרוטנבורג לרועה ולמנהיג, שבו נתלכדו ונתמזגו כל המעלות והמידות שטיפחו גדולי אשכנז וצרפת, חכמיהם וחסידיהם, מימות רבנו גרשום ואילך. פרשת חייו כתובה על ידיו בתשובותיו הרבות המכילות שפע של ידיעות על קהילות אשכנז וימיו, על בעיותיהן הכלכליות והמשפטיות, ומקור לא אכזב בתולדותיהם של חכמי אשכנז וצרפת, בני דורו, ואף של בני הדורות. וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, באמת התקופה הזאת, אנחנו עוסקים ביהודי שנולד איפשהו בין 1212-1223, וכולם מתווכחים בדיוק מתי זה קרה, זה לא כל כך חשוב, בתחילת המאה ה-13, שלמד, נולד בגרמניה, הלך ללמוד בצרפת, זה רבי יחיאל מפריז, הדור של, הדור האחד לפני האחרון של בעלי התוספות בצרפת, חזר אחר כך לגרמניה, ואחר כך לרוטנבורג, ונהיה שם הדמות המרכזית, אחת הדמות, הדמות המרכזית, בהנהגה היהודית ובפסיקת ההלכה, וגם כנראה גם מבחינת המלכות ומבחינת הקיסרות שהייתה באותה תקופה, הוא היה כתובת לעניינים שונים, זה גם הוביל בסופו של דבר למותו, אנחנו נגיע לזה, מותו הטרגי, נגיע לזה בסוף. זה באמת ככה בקווים כלליים. תחומי העיסוק שלו הם מדהימים, זאת אומרת, החל מפסיקה במסכת שוטים של בשר וחלב ודרך מנהגים, שקשורים לאורח חיים ויורה דעה, ועבור אל כל תחומי הכלכלה, המסחר, המנהג, התקנות. אני ליקטתי פה ככה כמה, מעט מזהר, אבל אלפי תשובות. יש לנו היום בידיים כ-1,500 תשובות שלו, בשו"ת של מהר"ן מרוטנברג. יש תשובות שנרשמו על ידי תלמידיו, ספר הפרנס, ספר תשבץ, כשהוא היה במאסר, הלכו אליו ופשמו ממנו מפיו, פסקים אחד אחרי השני. אגב, יש הרבה תשובות שהוא עונה מתוך מאסרו, שהוא כותב, אני כותב לך את זה מתוך המגדל פה ושם. אני מצטער שאני לא מעריך, כי אין לי תוספות לידי, רק גמרא, וגם את זה בקושי אני זוכר, ממש ככה כותב. זה באמת דמות מיוחדת, משמעותית, אחת הגדולות. כמובן שהראש, כולם יודעים להגיד, נכון? היה תלמידו הגדול, ובעקבותיו עזב את... להגיע לזה, סימן לי
אותם. אפשר
לפתוח, טוב, ניקח אחר כך על הסיפור של הראש ושלו לפני מותו. אז קצת קווים לפסיקתו, ככה דברים שהוא יגיד פה הם כמובן רלוונטיים גם לכל השיעור הזה ולכל המסע שלנו בעקבות מעשי ההלכה. ובואו נצא לדבר. תשובת הרב רב מאיר ברבי ברוך מרוטנבורג. מישהו כותב לו איזושהי שאלה, ולא ברור לי אפילו, לא ברור לי מה הייתה השאלה, אז הוא כותב לו, ואני לא ידעתי מזה מאומה, לא ברמז ולא בסומך. וכאשר חזר, הגיד כל העניין, כן, לא ידעתי שיש איזה יהודי שנטפע לך ושמציק לך, ולא הייתי אומר את מה שאמרתי. וחלילה לי להראות לשום אדם לרד לחיי חברו, מה שבעצמי לא הייתי עושה, כל שכן לחייך. כן, קיצור, יש איזשהו פולמוס בין שני יהודים, כנראה שאחד מהם בא למערב מרוטנבורג והוא תמך בו, משהו כזה, והשני נעלב, הוא אומר, מה פתאום, לא תכננתי להגיד לו שזה בסדר. ושאלה קטנה אני אשאל ממך, שלא לכתוב לו כל כך דרך ביזיון. ומה צורך יש בזה? זונות מפרקסות זו, את זוכות שכן תלמידי חכמים. ובמרומים סעדי שלא לכבודו כל כך אני עושה, אך גם לכבודך ולכבוד כל יודעי דת שלא ילעיגו לה אגמי הארץ. ומי ייתן שיהיו כל לומדי התורה באגודה אחת, ולוואי שנוכל לעמוד ולרדות המורדים והפושעים. כן, אז פה יש ככה, בקריצה את הדיבור הראשון שלו, שהוא אומר, אנחנו קודם כל צריכים להיות ביחסים טובה בינינו, ולהיות באגודה אחת, ולא לריב בינינו. עכשיו מגיע סיפור, סיפור מעניין, סיפור יפה. פעם אחת שכח מהר"ן ולא הניח לבבי תבשילים בשמחת תורה שהיה בערב שבת. ולא נזכר עד יום השישי בבית הכנסת של חרית. בסדר? מה המסקנה? מה ההלכה לכאורה? אין לבבי תבשילים, אי אפשר לבשל. משישי לשבת. והוגשה זאת בעיניו. כן, זה משפט יפה. מה הוגשה בעיניו? היה לו קושייה בתוספות, כן? מה היה לו קשה? שהוא לא יוכל בשם?
הוא שכח.
בוא נראה. וחזר על כל צידי צדדי למצוא המטלאות היתר. כי נסתפק מה לעשות. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שיש לו מגמה. מה המגמה שלו?
להתיר.
רוצה להתיר. למה?
לאכול.
יהודים צריכים לאכול, צריכים לבשל. בנו עליו, הוא... כן. עכשיו שימו לב, על ידי הרמה אסור. זאת אומרת, להגיד עכשיו, טוב, תבשלו כאילו ליום שישי ועד יישאר לכם לשבת, כשזה בהרמה, זה אסור. נכון? אילו ל... מה זה?
ממש
מפורשת. שמה?
של...
כן, כן. עכשיו, הרבה תבשילים זה הפתרון, אבל הוא לא עשה הרבה תבשילים, אז הוא בבעיה. עכשיו, תראו את ה... תראו את התשובה, אני רואה, זה פשוט מקסים. התשובה של הפרנס פה היא פשוט מקסימה. האופן שבו הוא מספר, כי זה סיפור. זה כבר קשור למבעי ההלכה, נדבר על זה. זה סיפור. כי נסתפק מה לעשות, אלא דרך מסור. בתחילה אמר, מה שבישלו ואפו כבר בדיעבד, זאת אומרת, עד עכשיו זה קרה ביום שישי כבר בתפילה, אז אמרנו, טוב, יאכלו ממנו היום. ואם יותירו, יותירו לשבת, אבל לכתחיל אסור לעשות. אחר כך אמר, להרבות לבשל באכילת היום בקדירה אחת, ולשים אותה על הקירה ובתנור עד למחרת בשבת, בסדר? זה כאילו יהיה הפתרון. תרבו עכשיו ותשאירו את זה עד שבת בבוקר. ולהדליק הנר, אמר, להדליק הנר במרתף, במקום חושך, במקום שאין יכולים להשתמש שם בלונר. ואז בסדר, כן, להעביר אש, ואותה הנר ישימו לאחר מכן על השולחן לאכול לאורו, אחר שנדלק ביתר. או ישימו את הנרות על השולחן, ואחר כך יאמרו לשפחה מבעוד יום קודם השבת, אין אנו רשאים להדליק נרות לשבת זו. את מבינה מה אנחנו אומרים? ואם השפחה מרגשת ומדקת אותם קודם שיקבלו להם את השבת, מותר להשתמש לאורו. ועוד שינוי התחיק המצע, בסדר? עד לבסוף שבישלו ואפו והתמינו את החמין והדליקו כדרכן, ושכחתי אגב הוא מציע לנעשה. אז זה ממש רבי נחמן, נכון? ואיך הוא מציע לא סיפר? כאילו, אתה הולך צעד אחרי צעד, אתה אומר, זה, ותנר שם, ותגיד לשפחה, והוא מצא עוד כל מיני, וזה הסתדר, אני לא זוכר איך, כן? עכשיו, אני לא יודע מה זה האונסים פה, אני לא יודע אם הוא לא רוצה לספר, אני לא יודע אם הוא לא הבין. זאת אומרת, יש פה בחידה, כן? אבל זה סיפור מקסים. בואו נדבר כאן, זו שניית המערם שאנחנו שם מדברים עליו. מה אתם אומרים על ההלכה? סתם. איזה מין הלכה מספר לנו הפרנס?
מאוד גמישה.
מאוד גמישה.
ומאוד מתמודדת עם בעיות בסופו של דבר.
אוקיי.
יודעת...
ומצד שני? את רואים שיש לו נערה מגמה, רואים שהוא רוצה להתיר, רואים שהוא...
שני, הוא קשה זאת בעיני, כאילו, קשה לו מאוד עם זה.
הוא לא קם ואומר, חבר'ה, עזבו אתכם, יהודים, צריך לאכול, יאללה, נכון? הוא גם אומר, טוב, בואו נערים, כי אסור. אלא הוא מחפש, הוא מוצא כל מיני פתרונות שהם על הגבול של ההלכה, שעוד ישכחו אותם בסוף, ובסופו של דבר אנשים מסתדרים, בסדר? סתם תמונה מעניינת על האח. בסדר? תשלים, זה קשור ללכות שבת, צריך לשלוח בזה. זה שלי. אפשר לצלם. תשובה שנייה, גם כן תשובה מפליאה, מופלגת ממש. כותב מהר"ן כך. זה כבר בשו"ת שלו. אלופי ומיודעי הרב רבי ברוך הכהן, ששאלתני על הלוואת מעות הקדש וריבית קצוצה. זאת אומרת, כסף של ההקדש, כסף של קהילה, ומה עשו איתו? רוצים להלוות אותו בריבית קצוצה. מה אתם אומרים? מותר אסור?
אסור
דאורייתא. אסור דאורייתא, תודה. אומר אני כי היא מצווה באה בעבירה. מתכוון לדבר מצווה, כמובן, רוצה לתת לאיזה אני הלוואה, ובא לידי כמה עבירות, למלווה וללווה ולערב ולעדים, סוף פרק החובד, משהו זה אסור, ובער נגש של צדקה, לאט אלה פופדיטה, עד לשמור ולא לחלק לעניים, ולא גם באמת מאוד צדקה, מדכתיב ראו, כי תן יש ראו, אלא לשמור, שמאמין לה דמות של צדקה, דקה עם מלעניים קרא לו ראו, ואחי, אם כן, הבן אדם בכלל לא תשאיר, אחיך וכו'. עכשיו זה לא, זה בעייתי. הרבה איסור. לא ניכנס כרגע לשאלה הלכתית. אמנם, ידעתי כי בעוונות שרבו, פשט הדבר ליתר בכל מלכותינו, שמלווים מאוד צדקה בריבית קצוצה. והגבאים והמלווים חוטאים ולא להם, והמכשלה הזו תחת ידיהם, ואין לי כוח למחות, וכל שכן שקשה גזל הנאכל, ואין להאריך בדבר, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. כשם שאסור שלא להוכיח בדבר הנשמע, כך אסור להוכיח בדבר שאינו נשמע. ואפילו זה שכתבתי לך לא הייתי כותב לאחר, החיבתך עליי החליפה השורה. ועוד להפרוש אם אין איסור מכאן ולאבא שלא יסור, דרך לעניין להשיב הריבית, לא אשתדל להשיב כדי פרוש. אז מה כותב המערה?
מגניב.
כדאי, כדאי, בואו, זה מעניין. מה כותב המערה? מה אתה אומר?
תשובה מגניבה.
תשובה מגניבה. מה מגניב בתשובה שלו?
יותר משפט.
מה אתה אומר?
איפה זה? בעיקר משפט שיהיו
שוגגים ואל יהיו מזידים. אוקיי. שמה, מה אתה אומר על המשפט הזה?
זה אור אחר של ההלכה, אתה אומר, זה לא משהו סדר העדיפויות, אתה יכול...
כן, כן, כן.
אתה יכול לעבור על ההלכה, אבל...
הוא לא אומר אתה יכול לעבור על ההלכה, מישהו כתב לשמוע אחר כך שהוא אמר שהוא איתי ריבית, הוא לא אמר איתי ריבית.
כן, לא, אבל הוא... הוא מאפשר מציאות של לעבור להלכה.
למה? מה השיקול?
תוך שיקול הלכתי.
שיקול הלכתי מה הוא?
של מותר
יושגים. אלף מותר יושגים, בית מה הוא אומר? נכון, יש מצווה לא להוכיח. אבל יש מצווה, אסור להוכיח בדבר שאינו נשמע. אתה כאילו עושה פה איזשהו שיקול של רב שאומר לעצמו, אם אני עכשיו אבוא ואגיד לכולם שזה לא בסדר, עכשיו, אני קצת מרגיש שזה... מה, הם לא יודעים שאסור ריבית? אני לא יודע, מה זאת אומרת, יהיו שוגגים ולא מזידים, אבל במובן מסוים, אם הרב לא מתערב, אז שלפעמים אתה אומר, הרב אומר לעצמו, תשמעו חבר'ה, אנחנו חייבים לפחות את חובת המחאה לעשות, נכון? הייתי פעם בישיבה תיכונית, היה שם מדהים לגבי טלוויזיה, ואחד האנשי הצוות אמר, בסדר, לכולם יש בבית טלוויזיה, אי אפשר להגיד להם, לא רואים טלוויזיה. אז בואו נמצא, שירו מכבי, שירו זה. אמר שם אחד הרב, הוא אמר, עמוד יפה, הוא אמר, אנחנו צריכים לחנך אותם בזה ש... זה לא בסדר טלוויזיה. עכשיו, זה שכולם אחר כך אין להם טלוויזיה כי הם מגיעים מבתים של, של, ציונות דתית כזאת שיש להם טלוויזיה, רחמנא ליצלן, אז עוד לא היה אינטרנט. בסדר, זה יקרה. אבל לפחות הם ילמדו שאנחנו אנחנו את חובת המחאה צריכים לבוא ולמחות. אומר המהר"ל מרוטנברג, לא יודעים, אולי עדיף שלא תנחה, כן? למה? מה החשש שלו? שהוא יהפוך ללא רלוונטי, לא ישמעו אותו בפסוקים אחרים, יש מציאות, הציבור ככה מתנהל. אז לא אומרים את ההלכה.
גם לטובת הציבור זה לא טוב שאדם ירגיש שהוא אשם, כאילו, בדברים שהוא עושה.
אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר, אם יעשו את זה בכל מקרה, אז שלא יעשו את זה עם רגשות אשם. שלא יעשו את זה ויגידו, אנחנו עוברים על ההלכה.
שאז אולי הם יגידו, טוב, אנחנו גם ככה בלי...
כן.
אבל הבעיה בכזה נימוק זה שכאילו איפה אתה שם את הגבול? אם הם היו מחללים שבת בפרסיה, עובדי עבודה זרה, רוצחים, הוא גם היה מותר ושוגגים ועלים מזידים?
בוא, לא יודע.
כאילו, כאילו, אני שומע פה את ה... כאילו שכל המזדהים איזה יופי של... לא, זה שומר כזה דבר שאתה
מגיש. יש פה איזשהו אמון בציבור, כאילו שהוא הולך על כאילו שהוא רוצה...
זה נכון, זה שאלה טובה. כי איך הוא גם עובר אדם? אני כאילו מקרה קיצוני, אבל... יש משהו
מהר,
כל האפור שבאמצע,
כאילו. אז כנראה שיש, תראה, השאלה היא לא שחור ואפור, זה לא אפור. זה לא אפור, זה לא שהם עוברים על איזה ספרת התוספות, הוא אומר, חבר'ה, זה דבר הייתה. הוא גם אומר, תשמע, לא הייתי כותב לך את זה. כי לפעמים כשאתה אומר לאדם תשובה, אתה אומר, בשביל מה כתבתי זה, אז הוא כנראה איזה אלופי ומיודעי, איזה חבר, הוא אומר, אני אוהב אותך, אני אגיד לך מה אני חושב באמת, אבל ככה לא הייתי אומר כלום.
אבל הוא נגיד בסוף הוא כותב בעוד להפוש עם צורה מכאן ולאבא. הוא אומר, כן, תגיד למי שאתה יכול תגיד. אך שמה, את זה שאתה מבין שכבר את זה, מה שקרה.
באיזשהו מובן, אני מבין נכון, הוא כאילו אומר, אני באופן עקרוני נגד. ואם אפשר ליצור מצב שלא יהיה ריבית יותר טוב, אבל אם אני מבין נכון את התמונה כרגע, אז עדיף לא להגיד את זה. משהו כזה, הבאנו תשובה של הרש, במי שזוכר, בחלק הירש למתחת, שהוא גם כן מדבר על זה שצריך ללכת עם הקהילה לאט לאט, ולא לבוא אליהם בבת אחת, לא בגלל שהם צודקים, בסוף אני רוצה להביא אותם למקום של חזרה בתשובה מוחלטת, הם לא בסדר, אבל לפעמים ברמה הטקטית אתה ככה מתנהל. עכשיו השאלה פה ששואל אלי, שאלה אולי אחת השאלות הגדולות, בסופו של דבר השאלה של האיזונים, או איך יודעים, אני לא יודע אם יש לי תשובה, וכדי שלא תגידו שהמהר"ם היה טיפוס מקל, אז אני אספר לכם סיפור על המהר"ם. שהמהר"ם היה שם משהו מסביב לתנור בשבת, כדי שחלילה השפחה הכנוכרית לא תפתח את התנור ותכניס דברים לתוכו בשבת, כי הוא לא הסכים, למרות שהיו מראשונה שכנעת שאמרו שזה בסדר, הוא אמר שזה לא בסדר, הוא ראה שהיא עושה את זה, הוא אמר לה תפסיקי, היא לא הפסיקה, אז הוא שם שם איזה מנעול שהיא לא
תפסיקה. לא בסדר שצריך לעשות.
נכון, נכון. בוא נראה את הדבר הבא, שזה אחד הדברים המופלאים על המהר"ם והקשים שאני מכיר, אבל מה לעשות, כותב הראש כך. היא באה אליהו, בנו והוא רבו, כן זה גמרא בקידושין, מה הוא לעמוד מפני אביו, בסדר? יש אבא, הבן שלו הוא רב, שהוא תלמיד חכם מובהק, עכשיו מי צריך לעמוד בפני מי? לכאורה הבן צריך לעמוד בפני אבא בגלל ש... אבא צריך לעמוד בפני אבא בגלל שהוא... היא באה אליהו, בנו והוא רבו, מה לעמוד אביו מפניו, גם זה לא הפשיטה. אומר הראש, הוא סי כדור הייתו, ויעמדו זה מפני זה. כמובן שהרמב״ם לא יפסוק ככה, אלא מי שמכיר רמב״ם, מי לעמוד?
הבן.
הבן לפני אבא, נכון? זה פשוט. אבל הראש אומר, זה סי כדור היית, אשכנזים, יעמדו זה מפני זה. אמרו עליו על רבנו מאיר מרוטנבורג שמיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו ולא רצה שאביו יבוא אליו. מכיוון שזה ספק הדאורייתא, מה זה? אשכנזי. כן? לא, זה זאת אומרת, אני רוצה, כן, אני הבאתי את זה בכוונה אחד יד השני, יש פה עבודת עריכה, כן, של הסתמה. זה הוא לא היה איזה טוב, הם היהודים הנחמדים, היה יהודי נחמד, משפוחת, אבל הוא לא קיבל את פני אביו. כמובן שהאחרונים ישר כותבים שמה הכוונה, הוא לא קיבל את פני אביו בעיר, הוא קיבל אותו מחוץ לעיר, לא יכול שלא נפגשו, כאילו צריכים את הרץ, אבל אתה קורא את הראש, הראש היה תלמיד שלו וידע להתנסח. הוא לא הקביל פני אביו ולא רצה שאביו יבוא אליו, אתה יכול להגיד שאבא שלו לא שם על זה שהוא לא רצה וקפה את עצמו, לא יודע, אז הם כן עדו אחד בפני השני, אפשר לעשות מזה סרט.
אבל מה שיבוא ושניהם יעמדו?
כי זה ספק הדאורייתא. לא ברור, הראש אמר שיעמדו שני זה מפני זה מן הספק, אבל יכול להיות שאבא שלו לא צריך לעמוד מפניו, יכול שהוא לא צריך לעמוד מפני אבא שלו.
בסדר, אבל לא קורה כלום,
זה ראש שני. אולי כן, משתן שאתה עובד מפני מי שאתה לא
מפני
זה היום.
יש סיפור מספרים, אני חושב על מי מספרים את זה, על רב חיים, אני חושב שהוא תכן לנסוע הביתה, אני חושב שזה רב חיים, אולי אני טועה, שאבא ישיבה, תכן לנסוע הביתה, ולא הייתה רכבת. אז הוא שלח מברק לאבא, הוא אמר, אבא, תכננתי לבוא הביתה, אבל לא הייתה רכבת, אז אני לא אגיע אליך, אולי זה הרב שלו, לא, זה נראה לי לאבא שלו, אני לא אגיע בחג. אבל הרב שלו קטן לו בחזרה, כיבוד אביהם דאורייתא, בוא ברגל. אז זאת אומרת, לא הייתה רכבת, יש מצווה, יהודים קיים מצווה, זאת אומרת, יש מצווה, זאת אומרת שאסור, יש בעיה ספק הדורים, אז לא, לא נפגשי. בסדר? אני לא בטוח שזה סיפור, כאילו, חינוכי, אבל כי אספר לכם עוד סיפור לא חינוכי. אחר יצחיים לימד בישיבה ולמד אצלו רבי אלחונן. כן, זה סיפור הזה, שמעתם אותו ממני? והיא היום, חפצחיים קורא לרבי אלחונן עולה בחדר, יש כוסית קטנה, הוא מוזג לו משקה, אומר לו, מה זה טוב? אומר לו, מה קרה? הוא אומר, קיבלנו במשרדי הישיבה טלגרמה, אשתך ילדה בן. טוב, צנחיים, שותה שהכל, שותה שלוק, מחזיר את הגוף למקום, חוזר לבית מדרש, שזה בניית רבי אלחונן. אחרי שבעה ימים הוא בא להיפרד מרבו. שלא חפצחיים, מה? הוא לא יודע, ספרתי לי, שמעת שקיבלתי את הנה, שבעה ימים, יש בלכה עברית מילה, צריך להגיע הביתה. הוא לא, אתה המועל? חזר לבית מדרש. ככה סיפור. שמעתי מרבו. חבר'ה, יש
סיפורים לא חינוכיים.
ככה יוצאים גדולי תורה. תשובה אחת.
אבא שלו אומר לו הסיפור הזה, אני לא רוצה שאף אחד מכם יעשה את זה, אבל אני רוצה שכולם יכירו את הסיפור הזה.
אוקיי. טוב, תשובה אחרונה, רציתי לקצר אותה, אבל היא כל כך יפה, אז הבאתי אותה שלמה. הוא היה איש מאוד עסוק, אמר רמי רוטנברג. כבר כתבו על זה שיש לו מישהו פילח כאילו מתי הוא כותב את התשובות, יש לו תשובות בערב יום כיפור, תשובות בערב פסח, תשובות מהכל, הוא ענה כנראה במאות, לא כנראה, הוא ענה במאות ובאלפים לכולם כל הזמן. אז תראו את התשובה הבאה, אפרופו קווים לפסיקתו, ואפרופו שאלות שאנשים שולחים באתר אינטרנט לכל מיני רבנים שערים בלילה לענות להם. כתב נשלח למורי אחי הרע ממדינת מרוקו, מרקה מאיר פיזרו, זה נראה לי איטליה. נראה לי איטליה. ואל אחד יש... לא, לא, זה נראה לי מאיטליה. סתם, ככה שקראתי על זה. ואל אחד לשון מורי הרם שהחיל לאורך ימים ושנים. הרחת עלינו בשאלות, חבילות חבילות, פשטת אל כל גלילות, כבוצר על סלסילות, לא השארת עוללות, מגבלות, מעשי אבות גדילות, זיווגת את הפתילות, הרמת מכשלות, השארת פטלטלות, קבוצותיי טלטלות, את הכל שקלת במשקולות, מוזני צדק מעולות, גולות עיליות, גולות קלות, לקצבי ערים ירדת, חתרת בעמקי התאום מחילות, צללת באדירים, העלית העלים באדירים, אתה יודע, חיזוזי חרס, העלים, חיזוזי חרס ושר לעיר אפלות, אלופי הוא... העלית צריך להיות, כן, חיזוזי חרס, נכון, ושר לעיר אפלות, אלופי ומיודעי הרב רבי יוסף, בסדר? שימו לב להקדמה הנפלאה הזאת, אגב, המהר"ם כתב קינות, שירים, כן? שעלי שרופה באש, אני חושב, ועוד, הוא היה משהו. שר עלי מורי דברי דברים מעטים לפי כבודך ולפי גדולת מעלתך, כי לא יש דברים אנוכי להגיד שיחות בשפות שחות, ואשר ביקשתני אדוני, לקרות ולדקדק עוד בעוד את הכתב אשר שלחת, בסדר? כן, כל ההקדמה הזאת זה שיגעת את השכל, כן? שלחת לי כזה טקסט ארוך וביקשת שאני אעבור עליו עוד עוד. אז מה הוא כותב? דע לך אדוני, כי אין לי פנאי. מכאן עסקים לא נפניתי, גם ביטול גדול יש בדבר. מתוך כך שיהיה אדם עושה זה, היה יכול לחזור מסכת אחת, ומימינו לא שמענו ולא ראינו עריכות כזה על דבר אחד. הלא ידעת שבתורך גדול ניתן לנו רשות לכתוב את התלמוד. ואם היה לנו להעריך כל כך על כל דבר, זאת אומרת, בקושי את הבבלי הצלחנו לכתוב, כן, זה היה כל כך קשה לנו לכתוב את התלמוד. ואם היה לנו להעריך כך על כל דבר ודבר, תורתנו למתי הייתה נעשית. ולא חזינה לרבנן כשי דבדי אחי, לא היו כותבים הדין אחד, אלא בית הוגים אל ראיות הברוכות ולא יותר. ואני אנראה בעיניי אשיב אל אדוני מים עדים בדי זה כאשר הראוני מי השמיים ששאלת על שנכתב דין בפסק דין נתחייף לא נלך שנגדו ולא נזכרו מי הוא שנגדו ודע לך אדוני, אילו שאלת שתיים או שלוש שאלות הייתי מעריך בראיות אבל מצפה להשיב באורך על כל מה שכתבת וביטול גדול יש בזה ותזכה לביאת חוזה ויגדל שלומך ושלום כל כוונותיך כנפש שר משמעתך אמיר הוא עונה לו פחות או יותר סתם דבר יפה היהודי עונה במאות ובאלפים כשיש שאלה שרוצה שיבוא על כל הערה אז הוא אומר בוא אין לי זמן ככה לא מתנהגים אצלנו. אז זה ככה קצת קווים לפסיקתו של המהר"ם, אני לא רוצה להגיד כאילו שאלו הקווים המנחים, זה סתם תשובות שבחרתי. דברים שמסמנים ככה כמה כיוונים, זה לא מייצג, בסדר? זה לא מספיק מקיף. עכשיו קצת על הקהילה, בסדר? תוך כדי תלמדו על החיים היהודיים באשכנז במאה ה-13, וגם קצת על עמדתו של המהר"ם ביחס לקהילה, לסמכותה, לכוחה, למגבלותיה. נראה מה נספיק. מה השעה? והשימון שאחז בגרונו ושלף סכינו עליו ואמר ערוץ גולגלתך כן, יש איזה טיפוס שתפס טיפוס אחר תוך כדי ויכוח בשוק והוציא סכין לא לשבוך את הראש לא ידעתי מה השיב לא ידעתי מה השיב אמת הוא של נבלה גדולה עשה ואין דנים דני כנסות וחבלות בזמן הזה ובכל קהילה וקהילה נוהגים לעשות תקנה גדולה וגדר לפי העניין ואם יש שום כנס בקהילה שאותו יישוב שבו נעשה נבלה גרור אחריה, יש לקוצו כמנהג הקהילה. בסדר? זאת אומרת, מבחינה הלכתית הוא אומר, גזלות חבלות, אני לא יודע מה לעשות, אבל אם יש לך איזה תקנת קהילה טובה, תראו לו מה, עוד רגע נראה איזה תקנות היו לו. אחדו שכל רבותינו שווים בזה שהמקביע ידו לחברו נקרא רשע ופסול לרות ולשבועה, עד שיעשה תשובה נקראת לרבים. והמקביע ידו, אף שלא ייקר. כל שכן תפס בגרונו וירים לגרופו עליו ורוצה לדוקו בסכין, ואם היה במקומנו היינו מלכים אותו. בסדר? אנחנו אצלנו ברוטנבורג, אם זה היה הסיפור, יש לנו את הפתרונות שלנו. אתם, תעשו את הכנסות שלכם, תפתרו את הבעיות. בסדר? כוחה של הקהילה ונגד האלימות, כן? זה של המערם. תשובה אחרת. ועוד נוהגים בכל המלכות שאם יש ליחיד דין ודברים עם הקהל עבור המס, שהוא צריך לתן המס, ואחר כך יתבע הקהל לדין. למה? כי הקהל רוצים להיות מוחזקים כל שעה. קודם כל, עובדת, קודם כל שמים מיסים לקהילה. יש לך, אתה חושב לא מגיע, כן מגיע, דפקו אותך בארנונה. קודם כל שלם מיסים. אחר כך נראה. וראה, אני מביא להם, מעד אמרים, הפרק הזה הוא נשך. מוערכי יודענת בתפיסה דמלכה וכו', ועוד כיוון, לא יודע מה זה המשפט הזה, ועוד כיוון שכל הקהל שותפים במס, שותף אינו חולק אלה לדעת חברו, ורשאים בני העיר להשיא על קיצתן, כל שכן נקבעות מס, אבל לשנות עליו הרעי. בסדר? כוחה של הקהילה, גם כדבר מאוד חשוב, הכוח שהמערם, בכלל הפסקים האשכנזים בתקופתו נותנים לקהילה, לתקנות הקהל, הוא כוח מאוד 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 חזק, והנה דוגמה אקראית. עוד פתרון לבעיות מקומיות. הוא טוען ראובן על שמעון חמיב שמסרו ביד גוי רשע שכמעט הרגו, ועל זה מבקש דין. עוד נדבר על הגויים. אז יש שם דין מאוד ארוך. ועד שעשה שלא כהוגן שקבל עליו לגוי, איני דן דיני כנסות. אמנם הקהל הרשות בידם לקנוס ולענוש על דבר מכוער, הכל לפי מה שהוא אדם, לפי המבייש ולפי המתבייש. ועוד אחת, על אודות ראובן הפורש מן הציבור שלא לתת לתוך כיס של צדקה ולא לתת עם המס, אם כך נהגו בעיר מימי קדם שלא לתת ביחד אלא כל אחד נותן לבד. אינם יכולים לחופו לשרת מן הגם, אם לא מדעתו. אבל את המילג של המקום יש לו תוקף, אם כל אחד שם כמה שהוא רוצה, אז אי אפשר להגיד לו כלום. אך אם נהגו לתת ביחד, אינו יכול להיפרד מהם, תקיים אליהם בפרק הגוזל בטר, דשותף אינו חולק שלו לדעת חברו, כן, זה מס שנותנים למלכות. אחרי אגב למש הפרק המקבל, ואפילו אם עיר חדשה, דקת אילון הרוגמדי, נראה דקופים אותו לתת אימא לתוך הכיס, עוד פעם, על עוצמתה של תקנת הקהל. ועוד אחד, בסדר? אשר שאלת על יהודי שיש לו עוול גדול מנס, עול גדול מנסר, או מהלוואות או ממיסים, ונכנס לעיר תחילה לדעת, לדעת כן, שנתפשר בפני עצמו עם השר בכך. וכך, סליחה, נתפשר בפני עצמו עם השר בכך וכך, שלא ישתתף עם הקהל, זאת אומרת, הוא יש לו את החובות שלו, והוא רוצה לסגור את זה עם הקיסר הגוי שם בנפרד, ולא רוצה לשלם ניסים יחד עם כולם. אם ידעת הקהל נחלק מהם הרשות בידו, אבל בלא דעת הקהל, אין אור רשאי להיפרד מהם שלא לסע בעולי מהם, אחרי שמינה גאיר כך, הוא להיות כל היחיד, יהודים שותפים במסר שינה עם עשייה על כיתתם. ועד כל כמיני של השר, כי לא בגלל שהוא סגר איזה דיל עם השר הגוי, להפרידם זה מזה, לשנות מינה גאיר שיניג ליהודים שבעירו. ולאו היינו דין הדמלכותה, אלא גזלה דמלכותה, כדי מוכס שאינו קצבה. ובדברים הללו ראוי להחמיר, אף בלא ראיה מן התלמוד. שאם היה כל אחד יכול להיפרד מחברו, כמה פעמים בא לידי תקלה גדולה חס ושלום, ואנו אותם הפרושים נקוף ונפרוש, מה פתאום? ולכן, לא ניתן לו את הלגיטימציה לסגור את העסקים שלו ואת החובות שלו אל מול השר לבד, אלא הוא צריך להתעסק עם כל היהודים. ועד כך מאוד מאוד מנחה, אני חושב שקל לראות אותו, במקום של הקהל, המקום של תקנות הקהל, שהולך לשני כיוונים, א', הקהל כקולקטיב, מילה גם מקום כמו שמחייב את כולה, וב' מקומו של הקהל ביכולת לאנוש ולקנוס ולהקות ולהלקות, ונראה מה הקהל עוד יכול לעשות. בסדר? שאלות על החלק הזה? הערות? משהו על ההלכה? עכשיו קצת על נשים, ועל יחסו לנשים, אז גם כן, הבאתי ככה מבחר, דברים חלקם מפורסמים מאוד, וחלקם פחות. מלך עולמים יוסיף לכם אורך ימים נעימים, אהובנו מיודענו החתומים, וכו' וכו'. כן נראה לי, כל בן ברית חייב לכבד את אשתו יותר מגופו. עולה אמו ואינה יורדת. ועולת בעל כתיב בעלייתו ולא בירידתו, לחיים ניתנה ולא לצער. ומספר כתובה נלמוד, אנא אפלח והוקיר ואיזון. והמכה את אשתו, מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חברו. ובחברו אינו חייב בכבודו, ובאשתו חייב בכבודה. ודרך הגויים בכך, אבל חלילה וחלילה לשום בן ברית מעשות זאת. והעושה, יש להחרימו, ולנדותו, ולהלקותו, ולעונשו, בכל מיני רידוי, ואף לקוץ ידו אם רגיל בכך. זה לא מטאפורה. בסדר? כי עד רבונה, קץ ידה, אפילו בבבל, אף על גב, דיני כסות בבבל, מכינו אנשים שלא יקלו ראשם בכך. ואם היא רוצה לצאת, נוציא ביתן כתובה. בתשובות הגאונים מצאתי ושכחתי, שם הגאון, האישה שקובלת על בעלה, אי אפשר לדור עם ממך ואחיותיך מחרפין ומגלפין אותי, חייב הבעלה, הוציאה משם לגור בבית אחר. ואם לא יוציא ביתן כתובה, דמר הקרא, היא הייתה אין כל חי, לחיים ניתנה ולא לצער. גם את זאת חייב להוציא דודתו מן הבית שמקנטרת ומגנטת אותה וגורמת המחלוקת ביניהם לנהוג בדרך כבוד, ואם לא הבנו שיענש בתשובה דומה ואחרת, הוא מסיים, ואין זה דרך בימינו להכות נשותיהם כמינה גומות העולם, חלילה לכל בני ברית, ואם היה בא לפנינו דין זה שאישה קובלת על בעלה שמכה אותה, היינו מחמירים עליו מי לא היה מכה את אחר, מטעם הדפרישנה. בסדר? ראיתם מה הוא חושב על מי שמכה את חברו, נכון? אז אם שמכה את אשתו, הוא מחמיר על אחת כמה וכמה, והדבר הזה, כבר חגגו עליו הרבה על, על המערם הזה, נכון? ש, שאנחנו חלילה לא, לא מכים נשים ביהדות שלנו, וזו תשובה חשובה ומכוננת ביחס למעמד האישה. גרוסמן בכתיבתו על מעמדם של נשים באשכנז, התייחס הרבה לתשובה הזאת ולמקום שלה ולזיקה לכל מה שקורה. דבר אחר מאוד מפורסם שקשור למורדת, ואני ליבד אותו בעזרת השם למשוך הזמן, כבר קצת עושה פרומושן. תשובת הרב מאיר ששאלת על עניין המורדת, דיינינן דינא דמורדת כמו שכתב הריף. לדידן לא נהגו לגופו לגרש, אנחנו לא כופים לגרש. אז גם עליהם ומתיים לא נמיקה יאיר. ופעמים רבות בא כזה מעשה, ודנו כך, דייבינן למה דאיילה ומאגלינן לה. נותנים לה מה שמגיע לה ומשאירים אותה אגונה, עד שתתפייס להיות אמו, או עד שיתפייסו ליתן גט. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים אותם באוויר, אנחנו לא קופים אותו לתת גט, אלא משים, נותנים לה מה שמגיע לה בינתיים, כדי שאו שהיא תסכים לחיות איתו, או שהיא תסכים לגרש אותה. בסדר? זה עמדת המערם, אבל תשימו לב. אבל כל איך הדי אמרה מה יש עליי, והדברים מוכיחים שאין כאן אלא מחמת ממון, או שאין אלא כעס, או מחמת אביה ואמא הקרובים, דרגלו עלי קטטה ואלפוע שתשקר, לא אמר מה יש עליי. זאת אומרת, אנחנו נראה לנו ש... היא אומרת, מעיס עליי, ו... הוא באמת מעיס עליה, שזה באמת הסיפור. יאבין עלי, כולה לדידי, בין מה שיכניסו, בין מה שיכניסי. אבל יש כאן איזושהי עמדת, כמעט עמדת ביניים כזאת, כן? צריך כנס לסוגיה. הוא לא נותן לגיטימציה לכפיית הגט, מחשש של גט מוסל, דברים שהראש עוד יפתח אותם אחרה, אבל מצד שני, הוא אומר שאם הטענה היא טענת מאיס עליי, אנחנו נותנים לה את הכל.
לא, גם הוא אומר שהיא אומרת מאיס עליי.
כן.
וברור שהיא משקרת, אז אנחנו לא סומכים עליה.
לא, אומר פוך.
לא, אומר, אם ברור שזה, אם איך אתה אמר מאיס עליי, ברור מוכרים שאין כי אין לו נחמת ממון, אז יבין על לי, כולל לדידי, הכל הולך לבד.
נכון, סליחה, נכון.
זאת אומרת,
נכון, נכון, נכון.
בניגוד לגמור, הוא לא אומר שמאיס
נכון,
עליי...
נכון, הוא לא אומר את זה השם, נכון, נכון. הערה נכונה. וזה דברים גם כן משמעותיים מאוד ביחס לנשים ולמורדות, וגם עליו נצטרך לדבר בעזרת השם בהמשך הזמן. ולא יכולתי שלא להבין משהו אחד שקשור לסוגיה שלנו. אשר שאלתם על ספר כתובה, ואנה יפלח אם חייב להזכיר עצמו לפרנסה, נכון, להתחייב במזונות. מה קורה אם אין, האם אתה חייב להזכיר את עצמו? אז מי שכבר למד אצלי בשיעור ראה שיש מחלוקת בתוספות, בדף סמך ג', רבנו אליהו זה היה מדקדק מלשון, ואנה יפלח שהוא חייב. כלומר, אני מתחייב לפרנס אותך, גם אם זה אומר שאני אצטרך להזכיר את עצמי לאוהבת, אני לפועל, אני צריך לה... יש לי נדחות, אני אפלח קרקעותיים, אני אראה באיפה ש... מה שיהיה לי, אני לא חייב להזכיר את עצמי. ועוד יקדק, זה כאמר מורה ממלאכה, ואומר אין לי זן ואיני מפרנס, מה יהיה פרק נערה, והכל יש לי נדחות. זאת אומרת, לכאורה, הוא לא צודק. אמנם ראיתי מורים בצרפת שיהיה כופר להזכירו לפרנסה, דיו למאיר שהוא כרבו. עוד ראיתי שהרבנים שלי כן אמרו את זה, נו, טוב. אז גם אני חושב ככה, שיהודי צריך להתחייב לאשתו שנותן לה מזונות, אז... ייתן לה, ואם צריך, ילך ויעבוד וישעבד את עצמו ויקנה לה, ייתן לה. אנחנו מתקרבים לשאלות הסוף ימיו והשמד והדברים הקשים שהוא עבר בחייו, אבל לפני כן כמה מילים על הגויים ועל יחסו לגויים. אז קודם כל, ראובן שלווה מן הגויים חייב לשלם להם. ואפילו אם מתו הגויים, יש לו לשלם ליורשים. כמו שכתב מר רב צדק גאון זצ"ל, אם יפקיד הגוי או ילווה לישראל ומת הגוי, אם אינו מחזיר ליורשים קי באבון, וכמו שסיים רבינו, ואין לי להאריך. כן, זה דבר מדהים. אני בכלל חושב שהחיים, כן, התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד קשה ליהודים בממשק שלהם עם הגויים. הייתה תקופה של המון פרעות, אנחנו עוד רגע נקרא תיאורים, המון מסעות צלב, ככה, מסעות צלב כבר היו ונגמרו, אבל ההדים שלהם עוד היו, וקצת אחרי ימיו, בתחילת המאה ה-14 היה את הגירוש הגדול מצרפת. זאת אומרת, היהודים חיו חיים לא טובים. בתקופה הזאת נהרגו המון, בכל הקינות, בכל ה... דיונים לגבי מסירות נפש, שנראה אותם בהמשך, היו דיונים לא פשוטים, ובכל זאת, כשאתה רואה אותו בא לפסוק לשאלת הגוי, השכן, שהשאיל איזשהו, נתן איזושהי הלוואה, אומר רבי רוטנברג, לווית, אתה חייב לשלם. מצד שני, יש מקרה שהוא מתמודד איתו, והוא מקרה של אדם שמסר את חברו לגויים. עכשיו, למסור לגויים זה לא כמו היום, כן? אולי זה כן קצת כמו היום. לא, היום דרך אגב, בהסכם ההסגרה של ישראל בחוק, לא מסגירים למדינות ש... יש בהם עונש מוות. סתם, זה מעניין. אז הוא כותב ככה, ומה אשיב לכם רבותיי על המקרה הרע הזה? אין דינו מסור בידינו בלתי להשם לבדו. ומה נסליק לאלה לדעת ומה יתקפר לו לאלכסנדרי האבון הזה? קרובה אני בעיניי שיש להחמיר עליו יותר משל ישראל, אומר לשלוחות צבע הרוג את הנפש, כי אומות העולם שמחים לעד כאשר יגילו בחלקם שלל שיש להם לילך על יהודי. ומי הרשאו לתפוס את בעלי ריביו בידי אומות העולם? אפילו לפי דבריו שהוא אומר שלא רצה להלכיכם למשפט, כן, הוא לא התכוון שזה יקרה, הוא רק רצה לקחת אותם את משפט. והיה אפילו למשכנה אינו רשאי. ואשתה בנידון דן נראה בעיניי שטעון כפרה כמו רוצח גמור שהרג ביד, ובלא שום עדות, כי אם על פי עצמו, כי אין לנו כאן עדים אז לא נהרוג אותו, נראה לצריך כפרה כמו רוצח, שהרי ברוח מצויה הזיק האישו, ברזל תבוא נפשו, ויקה בחסר ויתר, ויתבזה בפומבי ובאסתר, ובגלויות, ובנה ונד ינטר, עד יענה בפניו כחשו ובקלסתר, כולי אי ואולי יאתר, וביום חרון אף השם יסתר, אף ישים באשם נפשו, ועל פישו יפקה, יחפה, יחפה, פסחתר, לא יודע מה זה?
סחטר זה
כחבקים במקדש. כן, טוב, תודה. וישחיר פניו את העניות ובמעמדות שנה או שנתיים, ולכל מה שתטעינו הוא אתם רבותיי יותר. דעתי מסכמת להוסיף, ולא לגרוע להיות סותר, ותושפעו רוב שלומים ותניחו לבני חן כן. בסדר? הוא אומר, חבר'ה, מי שמוסר את היהודים למלכות, זה כמו רצח, זה פשוט כמו רצח, גם אם הוא לא התכוון, אתם צריכים להעניש אותו ולהיכנס בו. וכו'. והנה עוד תשובה שהייתי יכול לשים בשאלת המדיניות ההלכתית. דגים מרושנים שישנם גוי, אין בהם משול גוי, משולי גויים, לדקמדמית, לשבת, ונתת לי פה הרבה מאוד הוכחות. הצד השני, נילאתי, נכתוב, יש לי כל מיני דחיות, כתבתי כמה אני יכול להעריך, ואם הלכה רופפת בידך פוק חזי מה ים הדבר, לקנות דגים מלוכים מרושנים כגון בוקינג' אחרי יוצא באלו מן הגויים, אז מה אתה רוצה? ככה עושים, וזה מותר. מה זה?
לא, זה דגים מושלים, זה דגים
סופים,
לא?
כן.
או סופים
טונות. נו.
אפשר לסוף טונות עם הגויים, זה
הכל. כן. שוקים שהגויים יושבים ומעשנים לידם בכניסה לכם. טוב, אבל עכשיו אנחנו מתקרבים אל סוף ימה ואל המציאות הקשה שבה הוא באמת היה נתון, המערם, ואל סיפור שוויו. ויש מחלוקת בין החוקרים מה הייתה עמדתו של המערם ביחס לעלייה לארץ ישראל. מורו ורבו רבי יחיאל מפריז עלה לארץ ישראל, והייתה תנועה של עלייה לארץ ישראל. כן, בעכו, נכון? ויש מי שטען שהוא לא עודד את העלייה לארץ ישראל והביא כל מיני מקורות. אבל בואו נקרא בתשבץ, נקרא ביחד, נהנה ממנו קצת. אני בעיקר נהנה מתף קוף סמך, אבל נתחיל קודם מתף קוף נונטט. וששאלת עיקר מצווה ללכת לארץ ישראל, איני יודע, אלא כמו שמפורש בסוף מסכת כתובות. שיש מצווה. ואם מוכנים לו כל עוונותיו, מפורש מסכת כתובות. ובלבד שיהיה פרוש מכאן ועלה, ויזהר מכל מיני עוון, ויקיים כל הזאת הנוהגות בה, שאם יכתב בהם, יענש יותר על העבירות שיכתה שם מחוץ לארץ. אז אתה תחשוב שאם תעלה לארץ ישראל, אתה יכול עכשיו להתחיל לעשות עבירות. צריך לשמור יותר. כי השם אלוקיך דורש אותה תמיד, והנה השם בא בשגחתו בתמיד, ולא דמי המורה במלכות בפלטין, למורת חוץ לפלטין. ואין לארץ אוכל את יושביה. וכן למי ולא תקיע הארץ, לפי שהיא מקיעה עוברי עבירה. ואין לו יחיד שוממו עליה אויביכם, ואפילו עקום שבה הם מצליחים מחמת שהם עוברי עבירה. ועל כן ארץ ישראל עכשיו שוממאי, שממאי, ואין בעיר מוקפת חומה ומיושבת מבשר ארצות. ואותם שהולכים לשם, ורוצים לנהוג בקלות ראש ובפכסותם להתקוטט שם, קורא אני עליהם ותבואו ותתמו את ארצי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. אבל מי שהולך לשם, לשם שמיים, להתנהג בקדושה ובטהרה, אין כיף לסחרו, ובלבד, תראו איזה יהודי, ובלבד שיוכל להתפרנס שם. וכל זה סליק, הדעת למידר, כדאית בפרק האיש מקדש. בסדר? אבל מי שעולה לארץ ישראל, שם שמיים, רוצה לקיים מצוות, ויש לו פרנסה, זה דבר גדול. ואז שאלת אם אדם פטור מחיבוט הקבר? לא ידעתי.
לא
התנסיתי בדעת. לא יודע, כאילו סתם, אני אומר, תשובה כל כך יפה, כל כך פשוטה, לא ידעתי. כן. יש גם שאלה, מה היה העמדה שלו ביחס לרבי יהודה חסיד, ביחס לנגות קבליות, הוכחה מכאן שלו, ממקומות אחרים שכן, טוב. וששאלת לפרש לך אדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, מז'ום דיקר שכינה היא בארץ ישראל, כיסא מול כיסא, כדי יחליב התפעלו אליך דרך ארצם, תל פיות, תל שכל פיות פונות שם. קיצור, נראה לי באמת שהעמדה שלו ביחס לארץ ישראל הייתה עמדה אוהדת, ומה שקורה באשכנז, לקראת סוף המאה ה-13, שהמערם מרוטנברג מתחיל לעודד אנשים לברוח, לצאת. הסיטואציה של החיים בתוך הערים, ומסתבר שלא רק בערים, אלא בכל הקיסרות, היא סיטואציה קשה. הפרעות הולכות ומתגברות, עוד מעט נקרא את התיאורים הנוראים שלהם, והוא מתחיל לגרש אותם. ואז אני קורא מתוך אורבך בעלי התוספות, רודולף הקיסר ציווה בפקודה מיום השישי בדצמבר 1286, להחרים את רכושם של היהודים שברחו או הלכו מעבר לים, ללא רשותו המיוחדת או ללא רשותם של אדוניהם. אין לנו יודעים באיזו מידה הייתה תנועת הבריחה מאורגנת, אבל אין ספק שהמערם מרוטנברג ידע עליה, ואפשר שגם תמך בה ועודד אותה. על כך מעיד הדין וחשבון שהגיע לידינו על ניסיון בריחתו שנכשל. מורנו הרב רוטנברג שם לדרך פעמיו לעבר הים. הוא ובניו וחתנו וכל אשר לו, ויבואו עד עיר אחת היושבת בין הערים הרמים שקוראים לומברדיש גיבריג, בלשון אשכנז. ורצה לשב שם עד אשר יאספו אצלו כל העוברים עמו. והנה פתאום ההגמון הרע ימח שמו וזכרו מבזילה, רחב מרומי דרך אותה עיר, ואימו משומד אחד ושמו קניפה, ימח שמו וזכרו, והכיר במורנו והגיד להגמון, וגרם שהפך המיינות מי בגלל שרה של אותה עיר תפסו ומסרו למלך רודולף. זאת אומרת, המערם בדרכו לברוח בעצמו, וכנראה גם לעודד קבוצה של אנשים נתפס, ואותו רודולף כועס על זה מאוד, ושם אותו בבית כלא, אוסר אותו, ומה המשך אתם יודעים? הוא דורש ממנו באמת סכום מאוד 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 גבוה כדי לפדות אותו, ולפי דברי קרוניסטון נוצרי, פנו היהודים בשנת 1288 בבקשה לקיסר רודולף לשחרר את רבם העליון תמורת 20,000 מרק. החוקרים מצאו ידיעות מקבילות על מסע ומתן עם המלך במקורות שלנו, בסדר? קצת הגזימו, הוא אומר, וכולי וכולי וכולי. טרם שנקרא את הסיפור על מה קרה שם בסופו של דבר, נקרא שתי התשובות שלו. אחת, תשובה, סתם, תראו את הסיטואציה. ודבר ששאלו לי ממדבור קלדין כזה וגם ממקום אחר, נשאלתי על כיצה בזה, להשיב תשובה על אחד מהם שנתפס, והיה לו די משלו, וציווה שלא לבדוק משל עצמו. בסדר? מה הוא אומר? יש קופה של הפדיון השבועי. משם, אני לא, אל תיגעו בכסף שלי. והשיבותי שפודים אותו בעל כורחו. בבית יראה מדברים על פרק נערה, אומר אמת, אל תגדרו מנכסיו, אין שומעים לו, לא כל אמנו שישיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור. עוד מה הסיטואציה? הסיטואציה היא ששובים שם אנשים כל היום וכל הלילה, כנראה, ושהם אחר כך לוקחים בתמורה עליהם כסף, ויש קופה של הציבור, וזה נופל על הציבור באופן תמידי, אומר המערם, אל תפילו אותו לציבור. ואם יש לו, גם אם הוא אומר, אל תיגעו בכסף שלי, אני לא שואל אותו. אנחנו ניקח לו את הכסף ונבלה אותו בכסף שלי.
אפשר להשאיר אותו שם?
לא משהו מדברם. לא משהו. הוא אומר לכאורה, כן, ככה אני מבין, הוא אומר, אל תרדו אותי עם הכסף שלי. בסדר? אבל אני מבין מהמערם, אני לא רואה את כל התשובה מול העיניים כרגע, אבל אני חושב שגם בכל...
הוא אומר, פודים אותו בעל כוחו.
הוא אומר, פודים אותו בעל כוחו, כן, לא, אני אומר, זה ככה נראה. ככה נראה. עכשיו התשובה, אולי התשובה, לא יודע, אין לי מילה, הסביעה ביותר שאפשר, השאלה הנוראית שאפשר יותר לשאול, המקור שלה הוא לא בתוך שו"ת המערם, מצאתי את זה במקום אחר, זה כתוב שו"ת הנ"ל סימן נ"ד, ואני לא יודע מה המקור של זה. אני... בעוונותה נחשפתי לזה לא מתוך המערם מרוטנברג, אלא מתוך הספר שלמדנו פה, כשלמדנו מסירות נפש על מצוות. ספר שנקרא... נו, על מות האבוכה, עד מוות האבוכה. לא זוכר את השם של השמי שכתב אותו, מחקרים בנושא של מרטירולוגיה יהודית, של מסירות נפש יהודית, שם הוא הביא את התשובה הזאת, אני זוכר שהזדעזעתי כשקראתי אותה, ומצאתי אותה באינטרנט, אז הבאתי. יהודי אחד שאל את מערם שיחיה אם צריך כפרה על ששחט אשתו וארבעת בניו ביום הרג רב בקופלינץ' עיר הדמים. ככן ביקשו, יען ראו כי יצא הקצף מלפני השם, התחילו האיבים להרוג בני אל חי, הנהרגים על קידוש השם, וגם הוא רצה להרוג את עצמו במיתותם, אלא שהצילו השם על ידי גוי. בסדר, השאלה, בסדר, לא צריך להמשיך, רק השאלה מספיקה, נכון? הגויים מגיעים, יהודים לא רוצים ליפול בידיהם כדי שלא יהרגו אותם או שלא ישמדו אותם, והוא לוקח את אשתו ואת הילדים והוא הורג אותם. ואז הוא רוצה להתאבד, ואז מגיעים הגויים ועוצרים אותו. אני חושב שקראתי במקום אחר שאומרים שזה היה התראת שווא, או לפחות שאלה דומה שמישהו אחר נשאל, במקום שאומרו, הם לא באים. אז הוא עוצר. זאת השאלה, בסדר? זה המקרה, זה, כן, יהודי פוסק, תבינו איזה שאלות יהודי נשאל. זאת השאלה. עכשיו, האם הוא צריך כפרה על זה שהוא שחט את אשתו ואת הילדים שלו? מה אתם אומרים? הייתם עונים? הלכה?
הייתי מתעלף.
היית מתעלף, אוקיי. זה מביא.
אני חושב שכן.
מה זה אומר? בואו נביא רגע את היהודי. מה היהודי רוצה?
היהודי צריך כפרה, אפילו לא
בנושא
הזה. הוא רוצה לדעת אם הוא עשה מעשה טוב או לא טוב. זאת השאלה בעצם.
לא, קודם כל הוא רוצה לספר את זה לרב.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא לא יודע אם הוא נהג בסדר או לא בסדר.
הוא צריך פתרון.
ומובן מסוים, אם תגיד שהוא לא נהג בסדר ותגיד שהוא צריך כפרה, הוא מצפה שרב יגיד לו מה הכפרה. כלומר, אם עכשיו תלמד ילדים קטנים פרקי אבות, אז יכופר לך, אז הוא ילך ויעשה את זה, הוא מחפש, תבינו את הסיטואציה. מה זה? כן, אבל אני אומר, סתם, אי אפשר לקרוא את זה, זה כאילו, קיצור, לא להאמין. קרה באמת, כן, יש מקרים על מקרים. עכשיו תראו את התשובה של המערם, היא פשוט מופלאה בעיניי, פשוט מופלאה, פשוט... אז הוא כותב כך, וכתב לו, לא ידענה שפיר מה ידון בי. וואלה, אני לא יודע מה להגיד לך. אין לה מה לעניין לי מילים. כי ודאי ההורג את עצמו על ייחוד השם, רשאי לחבול בעצמו. ואמרו, יכול כשאול, תלמוד במערך עוד רגע נגיע ללימוד הזה עוד פעם, ואמרו, מסב 400 ילדים וילדות, טעות הקלדה שלי או של האינטרנט, שנשבו לקלון וכו', והפילו עצמם בים. זה מגמרה, וכן היא, אותה זאתי שהאימם של הבנים שמתו ועלתה לגג ונפלה ומיד יצאה בת קול ואמרה אם הבנים שמחה וכן הרבות. זאת אומרת, זה שאדם צריך למות כשקידוש השם זה ודאי, אבל לשחוט אחרים צריך יהיו למצוא ראיה להתיר. אני לא יודע אם יש לי מקום. ומשאול אין ראיה לאיסור. שאול שאמר לנער המלכי, לנער שלו תהרוג אותי, אחרי שציווה דוד להרוג אותו בן איש גר המלכי שאמר אנוכי מוטטתי את משיח השם, דוד לא משיח השם שאני. זאת אומרת, אולי דוד כעס עליו לא בגלל שהוא הרג מישהו אחר, אלא בגלל שהוא הרג את המלך. נו, בסדר. ועוד, דבלעב הכי חייב מיתה, דדואג האדומי היה, כי דכתיב דמך על ראשך דמים בן אוויר הכהנים. מי הוא דבר זה פשט היתרו, כי שמענו ומצאנו שהרבה גדולים שהיו שוחטים את בניהם ובנותיהם, וגם רבנו קלונימוס עשה כן, כדי איתה בקינה מתחילת, אמרתי שהוא ממני. אומר, אני לא יודע אם יש לי איזה מקור, אין לי מקור, מה זה?
זה
המנהג. אבל פשט את שרון?
מנהג
ישראל, פוק חזה. זה מבין. ונראה לי להביא...
המנהג הזה עובר עם אותם.
ונראה לי להביא ראיה להתיר, וחיי יחיד אמר יכול כשאול, תלמוד אמר אח, אח נע מיני מדי הורג את חברו על קידוש השם, מותר. דבאוק רא כתיב ומיד האדם ומיד איש וכו', ואח דברשא דקרא וקאי הכל יקרא דבטרי סליחה, זה כנראה לא, יש פה סיטות הקלדה, דברשא דקרא וקאי הכל יקרא דבטרי, כנראה זה חל על כל הפסוק שאחריו, אני לא יודע בדיוק מה פשט פה במשפט הזה.
אך מיד אדם, מיד כל ישפים, זה
אני משופך
דם אדם.
כן, אז האח חל על כל הפסוק, נו.
שהוא אומר, יכול לשאול דם לומר שאסור לעשות את זה. הוא אומר, לא, לא הבנו את הלימוד נכון, אני אומר שמותר לעשות את זה. זה כאילו מה שהוא מנסה להפוך.
כן, אני לא מבין איך הוא עושה את זה, אבל בסדר, יכול להיות שזה לא, אני כאילו מועתק מזה, כאילו אתם שמעתיקים מה-PDF של ה... אני ברובוק, זה רק אחר. ניסיתי להבין, אבל... תבדקו. ומי שמתאינו כפרה, הוא מוציא לעז על חסידים הראשונים. ואחרי שכוונתו היה לטובה, מרוב אהבת יוצרנו התברך שמו, הוא פגע במחמד עיניו, וגם הם חילו פניו על ככה, לא דמי להוד בפרק החובל סימא את עינו ושיבר כתו דחייו, דאחי, ודאי, מאחי, מאהבת הבורא, ואין להחמיר עליו כלל. וצור ישראל ינקום את נקמתנו ונקמת תורתנו ונקמת דם עבדיו השפוף בימינו ויראו עינינו וישמח לבינו. בסדר, סליחה פה על הטעות בהקלדה או על הכשלים בהעתקה, אבל, השאלה, והתשובה, בסדר? למה? הוא לא, אני לא מרגיש שהוא באמת מוצא פה איזשהו מקום בפסוקים. הוא אומר, זה ספרה להתיר, אבל הוא בסך הכל אומר, ככה עושים, ואם אני אומר שאתה צריך כפרה, אז מה אני אומר על כל היהדות של, המאה השנים האחרונות, של המאתיים שנים האחרונות, מאז 1096, 200 שנים, מאז רשי, ככה נראית היהדות באשכנז, צריך לדעת, וזה מה שיש לי להגיד. ואז שובים אותו, ומקפשים שם את הסכום, ו... תלמידי המערם, ערך אור זרוע וראש ואחרים עשו בוודאי למען שחרור רבם, אבל פרטי פעולתם אינם ידועים לנו. מדוע נכשל המסע ומתן? בסופו של דבר הוא מת בשבי אחרי 6-7 שנים. ולמה לא הצליחו קהילות אשכנז לשחרר את מורם? רבי יהודה בנו של הראש מספר, אני קורא. וסיבה ליציאת אבי אדוני זל הייתה מפני תפיסת הרב רבי מאיר מרוטנבורג, שתפסו אחד המושל. והקהילות של אשכנז פדעו בממון רב. והמשה לא רצה לקח ערב, רק לאדוני אביזל. והוא צריך להיכנס ערב לממון רב. וקודם שנחלק הממון על הקהילות, נפטר הרב רבי מאיר בתפיסה. והמשה להליל על אדוני אביזל ואומר כי מאחר שנפטר בתפיסה, קודם שפטרו מן המאסר, שבאחריותו נפטר. והקהילות, ואחריותו נפטר בקהילות, והוא שיהיו פורים הממון, ונשמט מלפניו והלך להירחרת מפני עירתו מן המלכות, יצא מאשכנז. זאת אומרת, אחרי שהראש קיבל את הערבות, הרחיבו למערם בחלק מהגרסאות, שיהיה לו קצת יותר נוח בבית הסוהר, ופתחו כנראה בית שמוסע מותן ממושך, המערם לא הסכים שהגיעו לספרים גדולים עוד רגע נקרא, כשהגיעו לגובה הסכום, הוא ביקש הרבון מהראש, הראש נתן לו הרבון, ואז הוא הסכים להטיב את נעים העשרו עד שהם יאספו את כל שאר הסכום, ובסופו של דבר, המערם נפטר בכלא, והראש הבין שעכשיו הוא הבא בתור, אז הוא ברח לאיפה? לספרד, ופגש את בית המדרש הספרדי שאת הרמב"ן ותלמידיו, ומשם הוא הפך להיות הראש, ואחר כך נהיה עטור, והתורה השתנתה באיזשהו. כותב על זה הים של שלמה בגיטין, דברים מפורסמים, והוא כותב כך. שמעתי על מוהר"ם מרוטנבורג ז"ל, שהיה תפוס במגדל אייגזם כמה שנים, והשר טבע מן הקהילות סך גדול, והקהילות היו רוצים לפדותו, ולא הניח כי אמר אין פודין את השבועים יותר מכדי דמיהם. בסדר, מתאים למערם, לגישה שראינו של המערם, של לא להפיל את האדם עצמו על הציבור, פסיקה אין פודים יותר מכדי דמיהם. ותמה אני מאחר שהיה תלמיד חכם מופלג, ולא היה כמותו בדורו, בתורה וחסידות, שערי לפדותו בכל ממון שבעולם. ואם מפני מרוב ענוותנותו לא רצה להחזיק עצמו כתלמיד חכם מופלג, מכל מקום היה לו לחוש על ביטול תורה, כאשר כתב בעצמו שהוא היה יושב בחושך וצלון בלי תורה והוראה, והיה מקום שלו היו אצלו ספרי העוסקים והתוספות, ואיך לא היה חש לעבוד ביטול תורה מאחר שרבים צריכים לו? תראו את השאלות, עוד פעם, זה שאלות בלתי אפשריות כמובן. ובוודאי דעתו היה שאם יפדו אותו, אם כן יש למיך שלא יעשו כן כל השרים לתלמיד חכם מופגם שבדור בעבור רב הממון, שלא יספיק ממון הגולה לפדותם, תשכח התורה מישראל. זאת הוא אמר, אם אני אסכים, אז כל פעם יקחו את הגדולתו הרשת בדור, וזה משיק. ומשום אחי, אמר החסיד, מוטב שתאבד מעט חוכמתי היתרה מישראל, ממה שתאבד חוכמת התורה העיקר. וזה העוד, שאז פסקה אותו הדבר באשמה דיפוס חכמי הגולה. בסדר? והוא ממשיך הים של שלמה, על פי הסביר את הסוגיה בהתאם. זאת אומרת, המערם מקבל על עצמו החלטה, למרות שהוא ידע שזה ביטול תורה, שיהיה עכשיו הפסד לו, ויהיה הפסד לתורה, ולא יפדו אותו יותר על... כדי למה גדול את המסורת בשם הים שם שלמה. לאחרונה קמו במקור ראשון, כל מיני מחתיה נפקפק עליה, אבל אנחנו לא מפקפקים עליה. ו... ודאי שזה מה שהיה. ואז הגופה שלו נשארת עדיין בבית הסוהר, עד שבא יהודי אחד, אני לא זוכר את שמו, וימפן, וימפן אחד, והוא אומר, אני מוכן לבדות אותו בהרבה מאוד כסף, ובתנאי שאני אקבר לידו, ואכן כך היה, על הקבר של המהר"ם מתואר כמה הוא גדול, ושהוא נשבע על ידי הצאר, מה זה?
איפה הוא
קבור? קבור ברוטנברג? אני לא בטוח, אני חושב. אני חושב, תבדוק את זה. ויש שיר של צ'רניחובסקי, מכירים? שנקרא שני קברים, ואני קורא מתוכו, על גדות הריים בעמק, סליחה, בוורמייזן. קהילות שום, נכון, שלוש הקהילות המרכזיות, שפירה, וורמייזן ומגנצר, קוראו את וורמייזן. שם הוא נולד לדעתי. על גדות הריים בעמק, בעיר וורמייזן, שם מתים נמים שנת נצח בבית אלמין ישן, כל מיני אנשים, וביניהם בתווך וזה לזה סמוכים שתי נפשות של אבן לבלי כל קישוטים. אותם ידע בקצב, אותו אני ותם, כן, יש להם ממש את אותם מצבות דומות ככה, תאומות, גל אלכסנדר וימפון וגל המערה. וכבר 17 פעם חזר סתיו איזה אמור, חובב הרב החופש וחס על ממון אמור, עד שגאלו המוות באמצע, זה לא נראה לי 17, נראה לי 7, עד שגאלו המוות באמצע חודש זיו, יר, יוטט ויר, את הכחלים הכריזו על המנגינות האביב, ושלוש עשרה שנה עוד המלך בו יזכור, עד שמלא הרב וימפן לאור זהב טהור, ותנאי תנאי הרב וימפן תנאי ראובן וגד, בבוא שעתו יקברו אחד מול האחד. וחותם צ'רניחובסקי במילים היפות, אם יש, עוד יש בקרבנו כשניים כמותם, לא פסו מעמנו שאר רוח ולב תם. בסדר? אז זה הסיפור ככה על סופו הטרגי וההירואי במובנים רבים של המערה. וזהו, זהו להיום. דמותו של המערם, קצת על פסיקה גמישה, קצת על הנח להם לישראל, קצת על פסיקה מחמירה, קצת על מציאות קשה ופסיקת תנחה, קצת על נשים, קצת על קהילה, קצת על המערם. שבוע בעזרת השם, או שאיתן יבוא, ואז סוף סוף נדבר על, על שפת ההלכה. אולי נשלב את זה עם הרב נועם באיזה שיעור. ואם לא... מה?
יום עיון.
יום עיון, כן. ואם לא, ואם לא, ואם לא, אז נדבר על הלכה והגדה אולי, אז אני זמן לדבר על זה קצת. ואולי ערב יום ירושלים שבוע הבא, לא?
יום
ערב
ירושלים, כן.
אז אולי,
איזה
שיעור, לא, איזה שיעור, בגיל, הלכה בירושלים, הלכה בציונות, לא יודע. נראה לי, או הלכה והגדה, אני ככה מה שבא להיות. מכיוון שהסדרה מתקרבת לסיומה וגם הזמן, אז הצעות לנושאים אקוטיים סביב הלכה, יש לי עוד 3-4 נושאים שאני רוצה לדבר עליהם, בטח יש עוד 5-6 שיעורים, אז יש עוד זה 1-2 שיכולים להשתחל, אז בשמחה רבה. וזהו, יום טוב.